שוב אני שמח לפקוד את ספסלי בית המדרש ביחד איתכם ולהשתעשע ביחד איתכם בדברי תורה. סוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום היא סוגיה מאוד מעניינת, אף פעם לא עסקתי בה ברבים. לא שגרתית, קצת אולי לצאת מהכאוס והטירוף שאנחנו חיים בו בשבועיים האחרונים, מאז האסון הכבד שקרה בשמחת תורה, ויש עוד הרבה מה לדבר על האסון הזה, והמון שאלות בהלכה, כל כך הרבה שאלות, ואנשים באים שואלים אותי שאלות שלא מן היום ולא מן הלילה, לא תאמינו, בכל חלקי השולחן ערוך, באורח חיים, באבן העזר, בחושן משפט, ביורי דעה, המון שאלות יש בתוך המלחמה הזאת, בחלקם אנחנו בלי נדר ניגע בשיעורים אחרים. היום אני רציתי ככה לקחת פסק זמן מהטירוף הזה שאנחנו נמצאים בו, ולקחת אתכם קצת למחוזות אחרים, לתקופות אחרות, זמנים אחרים, אולי נסיעה קצת בזמן. למעשה את השיעור הזה הכנתי בשבוע שעבר על פרשת בראשית, אבל זה קשור גם לפרשת נוח, ואתם תראו איך הדברים מתקשרים. אז הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום היא סוגיה מאוד מפתיעה בעניין דינוזאורים. זה מה שאנחנו רוצים לדבר היום. קצת אמרתי לכם להוציא אתכם מהשגרה, קצת לקחת אתכם לתקופות אחרות. דינוזאורים, ממוטות, עופות ענק, חיות פרה-היסטוריות. כל הדברים האלה, האם הם היו בעולם, האם לא היו בעולם. אנחנו הולכים בהרבה מוזיאונים בעולם ואנחנו רואים חיות ענקיות. פה אני לא חושב שיש מוזיאון בארץ ישראל עם עצמות ענקיות, אבל כן יש את ה... איך קוראים לזה? עושים פוחלצים כאלה, איך קוראים לזה? יש מכל מיני מקומות שעושים כל מיני דמויות וציורים, זה טוב גם בשביל הביזנס, זה מצוין גם בשביל הרייטינג, אבל האם הדברים האלה היו קיימים בעולם? או שמה זה ממוחם הקודח של כל מיני בני אדם שהיו צריכים עוד קצת רעיונות לתעשייה והביאו את זה מרעיונות שהם הגו בעצמם. אז רבותיי, כמו הרבה דברים נראה שחלקם מהדינוזאורים והעצמות שמצאו הם אמיתיים, כי איך אתה יכול להכחיש את המציאות? הרי נמצאו עצמות. אז מה אתה יכול להגיד? שלא היה עצמות, שהם המציאו את העצמות? אז כמובן שבאופן מלאכותי יש עצמות דינוזאורים שמצאו אותם שלמות, ויש כאלה שמצאו רק חצי לשליש ולרביע, אז ממילא הם השלימו אותם באופן מלאכותי. אני הייתי בלונדון, וכשהגעתי לשם אז לקחו אותי לאיזה מוזיאון שם. אני לא חובב כל כך מוזיאונים, אין לי זמן למעשה, זה באמת תמיד מרתק להרחיב אופקים, אבל לקחו אותי למוזיאון והייתי שם עם הרבנית, אז בכל מקרה, עד שהגענו ללונדון, כמה אני יכול להישאר במלון וללמוד, היא רצתה בכל זאת לצאת, אז לאן אני אקח אותה? אז הלכנו למוזיאון, וכשהגענו לאיזה מוזיאון, היה שם חיות ענק, אני אומר לכם, משהו מבעיל, היה הגדלים של העצמות של הדינוזאורים, וכמה אנשים זיהו אותי מהארץ, ושאלו אותי האם זה אמיתי, האם באמת היו דברים כאלה, או שמה זה קונספירציה, הכל שקר מוחלט. אז בהשקפה ראשונה עניתי, איך אפשר לומר שזה קונספירציה ברגע שיש לך עצמות? אז חלק מהעצמות זה מושלם באופן מלאכותי, הם השלימו את זה. אבל יש עצמות שלמות ויש שלדים שלמים שמצאו אותם as is is. כמו שזה, as is, ככה זה היה באדמה. גודל ענק, אז איך אתה יכול לבוא ולהגיד שזה לא אמיתי? מה שכן, צריך לסייג את הדברים ולומר שחלקם זה בהחלט תוספת הזויה של בני אדם שהתפרעו בדמיון שלהם. אני בטוח שגם המדענים והפרופסורים מסכימים שלא כל הדינוזאורים שאתה תמצא בפארק היורה זה באמת דינוזאורים שהיו. חלקם זה כל מיני המצאות שלהם, תוספות שלהם. זה מה שנקרא מביאים לבן אדם אצבע, הוא לוקח את כל היד. אז נכון, היו דברים כאלה, תכף ננסה להסביר איפה זה כתוב בתורה ואיך זה היה. אנחנו ננסה לעיין בסוגיה הזאת בעין תורנית. אבל מה שמצאו טוב, מה שלא מצאו ואתה רואה את זה בפארק היורה ובכל מיני סרטים ודברים הזויים, יש הרבה על מה לגמגם בזה אם זה אמיתי או לא. כשיש ממצא ארכיאולוגי, אז אנחנו יכולים לנתח אותו בעין תורנית, אבל כשאין לך כלום וזה סתם ספקולציות, אז קשה מאוד להגיד שכל הדינוזאורים שאתם רואים אותם בסרטים ובספרים היו אמיתיים. זה כמו להגיד שאקסמן זה אמיתי. אקסמן זה אמיתי? ודאי שלא. אז יש אנשים שיש להם כוחות על טבעיים, גם היום, גם היום. ולא חייבים להיות יהודים. יש אנשים שיכולים לקרוא מחשבות של בני אדם, כמו פרופסור, לא משנה השם שלו עכשיו, אבל הוא היה יכול להיכנס למוח שלך ולדבר איתך, והוא היה שולט בכל מיני דברים. אז יש אנשים היום שמסוגלים לעשות דברים על טבעיים, יש להם כוחות קוסמים לא רגילים, בלתי אנושיים. אולי התופעה המוזרה והנחקרת ביותר זה אורי גלר, שהיה מסוגל להזיז שעונים, להחיות מתים, להעמיד חיים. אני יודע מה היה מסוגל לעשות דרך הטלוויזיה, הביאו שעונים, ויש אומרים שזה הכל עורבא פרח. אבל באמת אם אנחנו נכנסים לעובי הסוגיה, אם יש דברים כאלה של כוחות על-טבעיים בעולם, אז כן, יש. אני לא מדבר כבר על סוגיית הכישופים, כשפים, כל מיני דברים כאלה שהם על-טבעיים באופן יזום. אני מדבר באופן מולד. באופן יזום בוודאי שיש, אפשר ללכת, דיברנו על הערביות שיש ביפו, שאתה נותן לה איזה 180 שקל, היום עם האינפלציה היא לוקחת 810 שקל, אבל היא יכולה לבוא ולהגיד לך כל מיני דברים, מחשפה, פשוט מחשפה, שיכולה לבוא ולהגיד לך, ויש דברים בגו, וכבר ראינו את זה, ובתורה זה רבוי עד אפס מקום, הרמב״ם חולק, הרמב״ן חולק על הרמב״ם, ואני לא נכנס לסוגיה הזאת. כבר עסקתי בסוגיה הזאת בשוט מרכבות ארגמן, שם דנתי בחלק דלת ביורד אם מותר לקרוא את מדור האורוסקופ ואם יש דברים בגו, ושם הערכתי שהיום אין איתנו יודע מה, וגם שמדע הכוכבים הוא מדע מאוד עתיק בעתיק יומין, וכן דברים הוכיחו את עצמם, אבל היום מי שקורא את המדור האורוסקופ צוחקים עליו, לא רק בשמיים ממעל, גם האורחים על הארץ מתחת, אלה שערכו את המדור האורוסקופ, גם הם צוחקים עליו, כי זה ודאי לא אמיתי כל מה שכתוב שם היום. ושם כתבתי את כל המחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן בכל מיני כוחות על טבעיים. האם יש דבר כזה אנשים עם כוחות על טבעיים? לשיטת הרמב״ם אין מציאות כזאת, אבל הרמב״ן אומר איך אתה חולק, הרי לעד התורה כותבת ויעשו כן מצרים בלהטיהם, ופעם כתוב בלהטיהם, אז אתה רואה שהתורה מוכיחה שזה כן היה. לשיטת הרמב״ם זה היה רק זריזות ידיים, מה שעושה קוסם, מוציא לך שפן מהכובע, נחש מהשרבול, או מוציא את הטבעת ניסויים שלך מהכיס שלו. זה, הם עושים עבודה לפני השואו ומקייסים אותם והרבה דברים כאלה, ככה מבאר הרמב״ם. והרמב״ן אומר, אבל יש לך זוהר ומדרשים, וככה לעדי הגאון מבינה, ומרוב רבותינו הראשונים, כולל הזוהר ומפרשיו, שכולם טוענים שיש דבר כזה כוחות על טבעיים, ויש דבר כזה שנקרא מעל הטבע באופן יזום, לא רק באופן מולד. יש גם דבר באופן מולד, זה הרבה יותר מרשים שבן אדם מסוגל לעשות פלאים, נניח את זה הסוגיה הזאת כרגע להזדמנות אחרת. אבל מה שכן אצלנו, אנחנו לא מדברים על מעל הטבע, מדובר פה על הטבע ממש, היה או לא היה. גם אם נניח שהיה דינוזאורים, אז איך נבהר את העובדה שהם לא נזכרו בתורה? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא כתב את הדינוזאורים בתורה? וזו השאלה הצועקת ביותר על כל הסוגיה הזאת, למה זה לא כתוב בתורה? אז מישהו אמר איזה דעה, והדעה הזאת כל כך כושלת, אני מובך אפילו לומר אותה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה עם העצמות הענקיות האלה בפנים, כדי לנסות בני אדם. מה הניסיון? באמונה, שהתורה לא אמרה על זה, וממילא אתה מוצא את זה, ואתה צריך להאמין בהשם שהעולם קיים רק 6,000 שנה נניח. רבותיי, זה דעה כושלת שהיא לא תתקבל בשום חוג. אף אחד לא יקבל את הדעה הזאת, ואני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא היה עושה דבר כזה רק כדי לנסות בני אדם, הכניס בתוך הכדור שלדים של בני אדם כמובן. אז מה התשובה למה התורה לא מזכירה דינוזאורים? אז יכול להיות, וזה יסוד גדול, תזכרו אותו טוב, התורה זה לא ספר היסטוריה. היא לא צריכה להזכיר לך כל ההתרחשויות ההיסטוריות שהיו על הפלנטה. אז תורה מזכירה מה שנצרך, מה שנצרך כדי להעביר את לפיד האמונה, לבוא ולהזכיר לך את כל מה שהיה, אז התורה לא הייתה 5 חומשים, היא הייתה 50 חומשים, ואולי אפילו יותר. היה הרבה נביאים, וזה יסוד ידוע, שלא נכתבה הנבואה שלהם. כמה ספרי נבואים יש לנו? דף י' עמוד ב' בבא בתרא, 8 ספרי נביאים, יהושע, שופטים, שמואל, מלאכים, ישעיהו, מיכאל, יחזקאל, תריעשר, והתריעשר זה עוד תריעשר ספרים שהגדירו אותם לספר אחד, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגי, זכריה, מלאכי, כל אלה נבואה שהייתה לשעתה ולעתיד לבוא, אנחנו לומדים מהם. אבל הגמרא אומרת שהיו המון נביאים אחרים, ואיפה כל הנבואה של השאר? איפה? לא נכתבה. למה היא לא נכתבה? כי לא היה לזה צורך כדי להעביר את לפיד האמונה. אותו דבר גם כאן, מה שצורך תורה כותבת. אז אל תנסה לחפש לי איפה זה כתוב בתורה, כמו שלא תשאל אותי איפה כתוב הוואי בתורה, ואיפה כתוב מנעתן בתורה. למה זה לא קשור? זה דברים שאחר כך נוצרו, בני אדם העמידו אותם, ולכן זה מילתא דפשיטא שהתורה לא כותבת אלא מה שנצרך. רבותיי, 80 שנה, משה רבנו נזכר בתורה כשהוא היה ילד בגיל 3 חודשים, שמה אותו אמא שלו, ואחר כך הוא נזכר בגיל 80, שהוא עומד מול פרעה. איפה 80 שנה של החיים של משה? למה זה לא נזכר? איפה הוא היה? איפה הוא היה? 80 שנה, למה זה לא כתוב בתורה? עזוב אותי כוש, מדרשים, מעם לא איזה, אני ראיתי. אבל גם זה, כמה הזכרת שם, איזה סיפור חצי לשליש ולערבייה, מה שלא נצרך לא כותבים. לא כל דבר צריך להיות כתוב בתורה. 38 שנה שהיו ישראל במדבר, מה הם עשו שם? נזכר לך רק ספר אחד במדבר. ומה עם כל השנים האחרות? לא היה לזה צורך. אז גם אם נניח שלא נזכרו דינוזאורים בתורה, אז זה לא מצביע שהם לא היו. למה? כי זה לא היה נצרך להעביר את הלפיד של האמונה הלאה. אבל לא נוכל להתכחש שהתורה מזכירה המון דברים שלכאורה אין להם שום פשר ולא צריך להעביר את הלפיד הלאה. למה אמרתי שאני הכנתי את השיעור הזה לספר בראשית, פרשת בראשית? כי בפרשת בראשית נזכר שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה, ושם כן נזכר שהוא ברא חיות ודגים ועופות, ולמה לא נזכר שהוא ברא דינוזאורים? אז אם נרצה להניח שהתיארוך, ואת זה צריך באמת לדעת, התיארוך של העצמות שהם מוצאים הוא תיארוך מדויק. הם טוענים שהמרכב שלהם המולקולרי הוא למעלה ממיליוני שנים. ככה הם טוענים, מיליוני שנים. הוא אומר לך, מצאנו עצמות ענק, עם זה אפשר להתווכח, כי עם עובדות אנחנו לא מתווכחים. אנחנו לא באים להגיד שזה המצאות. ברגע שזה מדע מדויק, אז זה מדע מדויק. ברגע שהם מצאו את זה, אז הם מצאו את זה. אבל איך אתה תתווכח עם המרקם, עם המרכב, שאומר, של העצמות שאומר, שהם מצאו את זה לפני מיליוני שנים? כמה העולם הזה קיים? התשעד, כמה זה התשעד? 5774 שנים, ככה אנחנו מקובלים בתורה. אז איך הם אומרים שזה מיליוני שנים? על זה אתה צריך לתת את הדעת. אז קודם כל אנחנו לא נבהלים, אנחנו לא נכנסים לפאניקה ולהיסטריה. יואו, הנה תראה, הם אומרים זה מיליוני שנים, אז איך התורה אומרת את זה? לא מתרגשים משום ממצא ארכיאולוגי בעולם, ושום ממצא לא יזיז אותנו מהאמונה שמשה אמת ותורתו אמת. אנחנו בקריאת שמה אנחנו מכסים את העיניים. למה מכסים את העיניים? תקרא שמה ישראל בלי לחסות העיניים. אז הרמה כותב כדי שלא תתבלבל דעתו, זה פסוק שצריך להתכוון בו, אבל על דרך הפשט, אז תסגור את העיניים בלי לסגור, בלי הידיים. אבל יש מרבותינו שכתבו, אנחנו סוגרים את העיניים כי יש לנו אמונה עיוורת. אם התורה אומרת, התורה אומרת, וכל הספקולציות של המדענים, כולל אלה שסוברים שהם הביאו דברים ותאריכים מדויקים נגד התורה, זה לא מזיז אותנו כאו זה, לא ימינה ולא שמאלה. איך אנחנו אומרים בסוף שחרית? אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו. אחרי שאנחנו אומרים אין, נתנו סטייטמנט, הצערה שאין, אחרי זה אומרים מי? מי כאלוהינו, מי כאדוננו. קודם כל, התורה האמת, עכשיו בוא נתחיל לחקור מה קורה כאן. איך יכול להיות שבאמת הם טוענים שהם הם מוצאים עצמות מלפני מיליוני שנים? רבי אליעזר אמר לתלמידיו בברכות כפחת עמוד ב', מנעו בינכם מן ההיגיון והושיבום על ברכי תלמידי חכמים. למה מנעו בינכם מן ההיגיון? זה טוב שיהיה לבן אדם היגיון בריא. למה מנעו בינכם? אלא כי לפעמים ההיגיון שלך עקום, חסר לך פרטים. אז תמנע מן ההיגיון ושים את הילד על הברכיים של תלמידי חכמים שידריכו אותם ויתנו להם אמונה שהשם אמת, גם אם זה הפך ההיגיון. גם אם אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע, או שיש לך כל מיני ממצאים כמו הדוגמה שלנו, מנעו בינכם מן ההיגיון. אז רבותיי, עם התקדמות הטכנולוגיה יוצא שבדיוק להפך. המדע הולך ומאמת את התנך, ואם אנחנו לא מוצאים פרט שהוא לא עולה בקנה אחד עם התורה, אז זה אחד משתיים. או שהמדענים טועים, או שאנחנו בין שם הדת טועים לפרש את התורה. זאת אומרת, אחד משתי האופציות. התורה האמת זה יסוד. עכשיו, אחד משתי האופציות. או המדענים טועים בנוגע לתיארוך של העצמות, או אנחנו אנשי הדת טועים שאנחנו לא יודעים לפרש את התורה ולהסביר אותה בצורה הנכונה, ולכן יש כאן איזה פלונטר. אבל התורה זה אמת, זה היסוד שלנו. עכשיו, תיאוריות מדעיות רבות נראו סותרות את התורה, והתברר שכולם לא מדויקות בעליל. אבל מה תעשה עם התיאוריה שלנו? זה לא תיאוריה באלמה, לכאורה זה מדע. אז אם המדע אומר שנמצאו חיות כאלה ענקיות, אז איך התורה מתרצת אותם? רבותיי, הבנתם את השאלה? עד כאן הצגת הדברים, welcome aboard, שמח לקבל אתכם לטיסה שלנו, 7-7-8, הרבה זמן לא טסנו, היו טילים, אבל עכשיו אנחנו יכולים לחזור לטיסות שלנו, אני הולך להחזיר אתכם אחורה בזמן, לא מיליוני שנים, כמה אלפי שנים אחורה, אבל לא מיליוני שנים, זמן שבו התהלכו יצורי ענק על כדור הארץ. אז השאלה הראשונה, למה התורה לא מזכירה דינוזאורים? Come on, give me a break. אתה באמת רוצה שהתורה תזכיר את המילה דינוזאור? דינוזאור זה שם לטיני בכלל. אז מה אתה רוצה, שהתורה תגיד דינוזאור? דינוזאור זה מורכב משתי מילים בלטינית, דיינוס וזאורוס. דיינוס זה אימה וזאורוס זה לטאה. לטאה אמתנית, לטאה מאיימת. עכשיו, אם אתה רוצה שהתורה תכתוב דינוזאור, דינוזאור בתורה, כשעדיין עוד לא היה לטינית בעולם, כי רק אחר כך השם בלל את השפה שלהם בפרשה שלנו, פרשת נוח, אז ודאי שאין זכר למילה דינוזאור בתורה. אבל אולי התורה שהזכירה את מעשה הבריאה, כן הזכירה יצורים אחרים, והם הדינוזאורים שהתורה התכוונה אליהם. וכל המפרשים כתבו שאולי זה מה שכתוב בתורה, ויברא השם אלוקים את התנינים הגדולים. מה זה ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת? היינו דבר שהוא זוחל על הארץ, דבר שהוא מתהלך על הארץ. איזה תנינים אלה? אז רק שוטה יחשוב שמדובר על קרוקודיל דנדי, או כל מיני כאלה, מה שהוא רואה בחוות התנינים בחמת גדר, והוא יגיד לי שזה התנינים. הרי אתה מתיימר לפרש את התורה עם ידיעות שלך מהיום, עם לקסיקון של אליעזר בן יהודה, עם הבנות שלך, הרי גם איפה זה מודיעין היום, ואיפה זה צופים, וציפורי, אשדוד, אשקלון, בני ברק, כולם זה באותו לוקיישן? יש כאלה שכן ויש כאלה שלא, לא ברור שזה אותם ערים. השמות הם שמות מקראיים, השמות הם שמות תלמודיים, אבל זה לא אומר שבני ברק זה בדיוק אותה בני ברק שהיה שם, אותה גבולות של בני ברק זה בדיוק מה שהיה, ברור שלא. אז לא יכול להיות בעולם שאתה תבוא ותגיד לי תנינים שכתוב בתורה זה התנינים שאתה מכיר. מי חינך אותך לזה? מאיפה אתה יודע שהתנין שאתה מכיר היום בחוות התנינים בחמת גדר זה התנין שהתורה מתכוונת? אתה לא יודע, כי ככה רוגלת משחר נעוריך שזה נקרא תנין. אבל באמת כתוב את התנינים הגדולים. עכשיו מה שהכי מסתברה, וזה מאוד מסתבר לומר, שלא נזכר בכלל בכל מעשה הבריאה שמות של בעלי חיים באופן פרטני. זה פלא עצום, לא יודע אם שמתם לב לזה. רציתי לדבר על זה שבוע שעבר, אבל בגלל כל האירועים, אז החלטנו להעביר את השיעור למשהו אחר יותר אקטואלי. ויברא אלוהים את הכבשים, כתוב את הג'ירפות, את העיזים. לא, כתוב ויעס אלוהים את חיית הארץ למינה ואת הבהמה למינה. אותו דבר בדגים. לא כתוב ויברא את הסלומון ואת הקריש ואת הטלפיה. לא כתוב את זה. מה כתוב? ויאמר אלוהים ישרצו המים שרץ נפש חיה באופן כללי על כל המין של הדגים. אותו דבר בציפורים. לא כתוב ויברא אלוהים את הטוקי ואת העורב ואת החסידה ואת העטלף. וכל שמות פרטיים. מה כתוב? ואת כל עוף הכנף למיניהו. אתה רואה שהתורה כשמזכירה את מעשה הבריאה, היא מדברת באופן כללי. על הבהמות באופן כללי, על העופות באופן כללי, ועל הדגים באופן כללי. אז מאיך חטאתי להגיד לי שפתאום מזכיר לך תנינים? תנינים, התנינים זכו שרק הם התנינים בחוות התנינים, רק הם נזכרו. למה היה צריך להזכיר דווקא אלא בהכרח שתנינים זה שם כולל בדיוק כמו שאוף כנף שם כולל וחיית הארץ למינה שם כולל ושרץ המים זה שם כולל הוא עדין גם תנינים זה שם כולל זה לא שם של בעל חיים אחד פרטני אלא שם כולל של כל הזוחלים בכללותם וזה נראה גם ככה לומר את זה. למה? כי כתוב אצל משה רבנו שהוא הלך אצל פרעה, והמטה אשר נהפך לנחש תיקח איתך. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא עושה לו מעמד הסנה, תנס, שהמטה הפך לנחש, והוא אומר לו, המטה אשר נהפך לנחש תיקח איתך. ואחר כך כשהוא עושה לפרעה את האותות, מה כתוב שם? ואי לתנין. רשי כותב, תנין הוא נחש. מה? תנין זה נחש? זה תנין מהקרוקודיל שאתה מכיר, וזה נחש, סנקס. אלא מה? תנין זה שם כללי. זה שם כללי. איזה מהשם הכללי של כל הזוחלים? נחש. זה הפשט. הבנתם את הרעיון? ממילא, ויקח את התנין, את הוואי לתנין, לזוחל, כאילו כתוב ואי לזוחל, זה מה שיוצא. עכשיו, אם כתוב את התנינים הגדולים, רגע מה, והפילים לא גדולים? למה לא הזכיר את הפילים? גם הפילים זה חיה ענקית, פיל זה חיה ענקית. מה זה התנינים הגדולים? כנראה שמשהו מסיבי במיוחד, התורה קרא אותו גדולים. אז אם נרצה לפלפל למה לא נזכר דינוזאור בתורה, אז באמת לא נזכר בשם הלטיני שלו. כי זה פשיטה שלא נזכיר שם לטיני שבא רק אחר כך. זה המצאה של בני אדם. אבל אם תרצה לומר, לדייק את זה בפסוקי המקרא, הרי אתה רואה לעדיה שכתוב מפורש תנינים גדולים, ויש מקום לפרש שזה הכוונה על הדינוזאורים האלה. גם בחזל אנחנו מוצאים שנזכרו דינוזאורים, אבל שוב, לא בשם הלטיני שלהם, שהומצא אחר כך, אלא בשמות אחרים. חזל מזכירים יצורי ענק, ענק. לא יודע אם שמתם לב לזה, ולא יודע מי למד כאן בבא בתרא. בדף עין ג' עין ד' עין ה' אנחנו מוצאים שם על האגדות של רבה בר חנה. רבה בר חנה היה מגדולי האמוראים, והוא מספר לנו איזה חיות ענק הוא ראה. לדידי חזילי אורזילה בר יומה, רשי כותב, האמת זה כבר רשבם שם, ראם, שנולד באותו יום. מה גודל של החיה הזאת שנולדה באותו יום? דאבה כאר תבור. היה ענק כמו אר תבור. שואלת הגמרא, אר תבור כמה פרסי? כמה פרסה יש לאר תבור? פרסה זה 4 קילומטר בערך. כמה? אומרים חזל, 4 פרסי. 4 פרסאות הגודל של אר תבור. ומשחה צווארה, וכשהוא הרים את הצוואר שלו, תלת הפרסי, הצוואר שלו זה 3 פרסאות, 12 קילומטר, רק הצוואר שלו. ובמר בדרשה, המקום של הראש שלו גולגולת, אומרת הגמרא, פרסה ופלגה, פרסה וחצי. רמה קופתה, עשה אשר יצר, חוץ מכבודכם, רמה קופתה, קופתה זה רעי, עשה מאחורה שלו, וסחר לה לירדנה, ועשה סחר לירדן. זאת אומרת, הוא הלך לירדן, עשה אשר יצר בירדן, והמים לא הצליחו לזרום, עשה סחר לירדן, והמים לא זרמו. איך היום הירדן זורם? שמע, הרי מה, ממה זה עשוי? מצואה, צואה, זה מתמסמס עם הזמן. רמה קופתה סחר לירדנה וסתם לה, סתם אותו. גודל של כזה בהמה חיה עצומה. אתה רוצה להגיד לי שלא חזל או הזכירו דינוזאורים? בוא, תתווכח עם זה. זה בא בבת עין ג' וזה לפני 2000 שנה. תכף צריך גם ליישב את זה. אבל אתה רואה שזה, אני אקרא לכם עוד. קודם כל, מה הוא אמר שזה גדול כמו אר תבור? ראיתי במדרש אוכר טוב על תהילים מזמור כף ב' שדוד המלך עליו השלום חשב שהראם זה אר. אמר רב עונה ברידי, בשעה שהיה דוד רואה את הצון, הלך ומצא את הראם ישן במדבר, והיה סבור שזה אר. ועלה דוד על האר, והיה רואה, ננער הראם, והיה דוד רוכב על קרנב, דוד נזדעק, הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו, תפס את הראש של הראם והחזיק לו את הקרניים, ופתאום הוא הרים את הראש עם הקרניים שלו, והיה גבוה עד השמיים. באותה שעה אמר דוד ריבונו של עולם, אני מת מפחד, אין חגורות הצלה, אין רשת, אין, תעשה איתי חסד, אם אתה מורידני מן הראם הזה, אני בונה לך איכל של 100 אמה כקרני ראם. אתה יודע מה זה 100 אמה גובה שלו? יש אומרים לאורכו מדדו. איך הוא ידע שזה 100 אמה? הוא מדד את האורך של הראם. יש אומרים לעיגולו מדדו. יש אומרים הוא מנע את האורך של הקרניים, יש אומרים הוא מנע את ההיקף של הקרניים, ויש אומרים לא, הוא מנע את האורך של הרעם, או את ההיקף של הרעם. זה מחלוקת. רבותיי, 100 אמה, כמה זה אמה במידות שלנו היום?
50 סנטימטר.
בוא נגיד 50 סנטימטר, כי יש בזה מחלוקות, יש בזה מחלוקות בין החזון איש לגרח נאה, לא משנה, נגיד 50 סנטימטר, כמה זה 50 סנטימטר? חצי מטר. אז 100 אמה כמה זה? 50 מטר. אתה יודע מה זה גודל של בהמה של 50 מטר? ואם תגיד שזה רק הקרניים שלה, אתה יודע מה הגודל של זה? כשאני כתבתי את השיעור, עשיתי קצת מחקר על סוגיית הדינוזאורים, והחוקרים מעריכים שהדינוזאור הכי גדול היה באורך 36 מטר, והמשקל שלו נע בין 70 ל-100 טון. אז אם זה ככה, אז הפרופסורים עדיין לא מצאו את הדינוזאור הכי גדול, שזה הרעם, שהוא בגובה של 50 מטר, באורך 50 מטר, לפי הדברים האלה. או שנגיד לו, הוא מדד את עיגולו. היינו, באמת הם מצאו את הדינוזאור הכי גדול. מה זה? זה מה שהם מצאו. 36 מטר זה היה גובה אורך הרעם. ומה שהגמרא אומרת של 50 מטר היה מדד לעיגולו. היינו את הבטן של הרעם הוא מדד. וממילא אפשר ליישב את זה ככה. רבותיי, עוד בעל חיים ענק שאנחנו מוצאים בדרך אגב. הוא חשב שזה היה אר וטיפס על זה. בדומה לזה אנחנו מוצאים את זה שם בבבא בתרא. הגמרא אומרת שם שרבה בר חנה פעם הפליג בים. וכשהפליג בים הם מצאו איילנד, אי. אי עם חול ועצים על האי. והם ירדו מהספינה ועשו ברבקיו על האש ועשו חפלה על האי. כל כך שמחו בו. ופתאום הייתה רעידת אדמה והתהפך האי. היינו עשה פליפ-אפ האי, והם ראו בעל חיים ענק בתוך הים. זאת אומרת, זה היה כמו איזה לוויתן ענק. אני לא יודע איזה בעל חיים בדיוק זה היה, אבל זה היה משהו ענק. אתה רואה שדוד טעה לומר שזה אר, ורבה בר חנה טעה לומר שזה אי. אתה מדבר פה על יצורי ענק. עוד אתה מוצא במסכת שבת כ"ח עמוד ב', אומר היה רבי מאיר, תחש בימי משה רבנו בריאה בפני עצמה היה. הרי משה רבנו הקדוש ברוך הוא מצווה עליו, תיקח באור של בעל חיים אחד, ואת כל אורך המשכן תחסה, ומה שנשאר עודף שיסתרח אורך היריעה. כלבן, איזה בעל חיים כזה ענק צריך להיות כלחסות את כל המשכן? והגמרא אומרת, היה אחד כזה, מסכת שבת, כ"ח עמוד ב', איך קראו לו? תחש בימי משה היה. וקרן אחת הייתה לו, ולפי שעה נזדמן, והוא היה טהור, כי לא יכול להיות בעולם שהם יעשו במשכן, איזשהו אלמנט למשכן מבעלי חיים טמאים. זה היה טהור, ושם אותו על המשכן, ולשעתו היה. אחרי שגמרו אותו, חתכו אותו, לקחו את האור שלו, כבר לא היה צריך אותו בעולם. רבותיי, ציפורי ענק אנחנו גם כן מוצאים בחזל. אני לא אקרח לכם את הזמן. עד עכשיו מצאנו בהמות גדולות כמו הרעם והתחש. מצאנו דגים ענקיים כמו שמוזכר אצל רבה בר חנה. אנחנו מוצאים עוד ראיות גם לציפורי ענק מה שמוצאים בחזל. בבא בתרא דף עין ג', זה הכי מצחיק, אנחנו מסיים את הסיפור. בואו תשמעו. אמר רבה בר חנה, לדידי חזי ליהו הקוארטה, צפרדיה, דאביה כשיטין בתי, הייתה גדולה כמו 60 בתים. אתה תניאנה, בת תנין, בלעה, בלעה אותה. אתה פונצ'צקה, ציפור ענק, בלעה לתנינה, סליק וייתי באילנה. הציפור הענקית הזאת, בלעה את התנין שבלעה את הצפרדיה, וישבה על האילן. וייתי באילנה, תחה זה כמה נפש חילה דאילנה, והאילן לא נשבר. קיצות ציפור ענק והאילן לא נשבר. אומרת הגמרא, ואיליו אנה, אם לא הייתי שם ורואה את זה בעיניים, לא הייתי מאמין. ככה הוא מסיים את הסיפור. אז מה תגידו שזה סודות, לא פשט? הבאתי לכם ביבשה, באוויר ובים. מה הבאתי לכם? כל מה שמצאנו, ובאמת יש עוד הרבה, רק אין לי זמן, יש לי כל כך הרבה מה להספיק, אני כל כך רוצה לסיים את כל מה שהכנתי לכם היום. ביבשה, באוויר ובים. גדולו, חיות ענק. וזה הכל מוזכר בחזל. אז להגיד שלחזל לא מזכירים דינוזאורים, כמן. התורה לא מזכירה דינוזאורים, בטח לא בשם, אבל היא כן מזכירה תנינים גדולים. אתה רוצה דינוזאורים, הנה יש לך ביבשה, באוויר ובים. תגידו, זה סודות? זה לא אמיתי, זה לא פשט. כותב העין יעקב, נפקא מינה, למה נפקא מינה לספר לי שהיו כאלה חיות ענק? הרי זה היום זה לא יעזור לי בכלום. נפקא מינה לאדם אמרינן במסכת שבועות, זהו שבועת שווה נשבע אם ראיתי נחש כקורת בית הבד, או גמל ענק פורח באוויר, שזה לא נקרא שבועת שווה, כיוון שנמצאו חיות כאלה בעולם. ככה הוא אומר, אתה רואה שזה, הוא מבין שזה לא סתם אגדות רבה ברחנה וסיפורים ואגדות וסודות, אלא זה היה מציאות טובה, זה מה שהיה. והוא ממשיך, ואגם שבוודאי שיש בכל העניינים האלה סודות ורמזים נפלאים, אבל באמת רוב הסיפורים האלה הם גם על דרך הפשט, כי כל דברי חכמים הם כאין דברי תורה שאין מקרא יוצא מידי פשוטו. גם מרשה שמה בבבא בתרא ע"ג כותב, אין הדברים יוצא מפשטם. זה פשט שהיו כאלה חיות ענקיות, אגם שהמפרשים העריכו בדרושים וסודות. אבל פשט, הנה היה. היה פשט, יש לך פה פשט, של כל מיני גדולי המפרשים שכתבו שזה כן היה. והוא מספר שם הרבה ברחנה על איזה דג ענק שהיה, בא איזה חיה קטנה נכנסה לו בנחיר והרגה אותו והכניסה אותו ליבשה, ושם הוא החריב 60 ערים ופתחו אותו ולקחו מעצמות שלו ובנו. תפתחו שם, אני אומר לכם, יש שם אולי איזה 7-8 סיפורים על יצורי ענק. דרך אגב, שאלתי את הדייג שאני קונה ממנו את הדגים, שאלתי אותו, תגיד לי, למה הדגים מסריחים? יש לפעמים דגים, אתה קונה את הסלמון, אתה לא יכול לגעת בדג. תשים לימון, תשים מלח, תשים חומץ, תשים מה שלא תשים, הדג מסריח, הדג מסריח. עכשיו, לא קנית אותו כפו מרמי או מאושר, שבסוף עמד שם 20 שנה ועוד 20 שנה עד שהבאת אותו. אתה מדבר על דקטרי, קנית דקטרי, למה הוא מסריח? איך יכול להיות? ושמנו לימון ושמנו מלח ושמנו הכל והדג מסריח. אתה מכין אותו באוכל, מבשל אותו, הדג מסריח, אתה לא יכול לגעת בכלל. איך זה יכול להיות? אז הוא אמר לי ככה, זה הדייג, הדייג ודג הזהב, אמר לי ככה, תשמע, אם כשהרימו את הדג מהים, הם מרימים את זה עם רשתות ענק, אם כשהרימו אותו הוא היה מת כבר בים, אז הדג הזה יהיה מסריח, כי הוא כבר הסריח במים. זה דג שהוא מקולקל, הוא כבר מת במים, זה דג מת. אבל אם כשהרימו אותו הוא היה חי ואחרי זה הרגו אותו, אז ממילא הדג הזה לא יהיה מסריח אף פעם. ככה זה השיטה שלו, הוא כנראה כבר הסריח בתוך המים. כנראה שהדג הזה של סיפור הבא ברחנה היה דג מסריח, כי הם מצאו אותו כבר, כבר מת. רבותיי, בעבר הרחוק מי שהיה קורא את הסיפורים האלה היה נדעם ואומר, מה זה עשה אלוהים לנו? מה זה הסיפורים האלה? ובונדה לחמאסיאס? מה זה הסיפורים האלה? גדולה, ציפור, ענקית, החלטנין, מה אתה מדבר? היום, כשרק בעת החדשה הצליחו למצוא ראיות שכן היו חיות ענק כאלה כמו שחזל מתארים. בשנת 1676, פרופסור רוברט פולט מאוניברסיטת אוקספורד באנגליה מצא עצם ענקית. ולפני המציאה הענקית הזאת, כל דיבור כזה היו קוראים אותך שוטה. או סתם אוהב הארי פוטר סטורי. זה לא אמיתי. אבל פה באמת אתה רואה שב-1676 לאט לאט התחילו לחפור עוד ונמצאו ריכוזים עצומים של עצמות ענק. הריכוזים הכי גדולים נמצא באמריקה הצפונית, בלגיה, ניגריה, סין וכמובן ארצות הברית במונטנה. 10,000 דינוזאורים נמצאו שם במונטנה. 10,000! אתה לא מדבר על... באבו דאבי מצאו שם משהו? מה מצאו? לא מצאו כלום. יש שם רובוט מרחף באוויר, הרובוט הדינוזאור שם. יש להם רובוט, מישהו היה שם. הלך לשם בלי לשאול שאלת רב, אם מותר או אסור, אם ייקח את הרב איתו או לא ייקח. נסע! אז הוא הראה שיש להם דינוזאור כזה אף באוויר. זה כמו רובוט על שלט. ענק, משהו מבעיל בדובאי. מכאן יצאו המדענים בהצהרות דרמטיות. מה? תראה כמה שלדים. יש לך 10,000 דינוזאורים רק במונטנה שבארצות הברית. יצאו בהצהרה דרמטית שהיצורים האלה חיו כאן לפני מיליוני שנים. כי אין להם ברירה, הם חייבים להגיד דבר כזה, כי אם לא, איך זה יכול להיות שאין להם שום רקורד, אין להם שום תיעוד? לנו יש תיעוד, יש את בבא בתרא ויש את התורה שכותבת תנינים גדולים, אבל אצלהם שאין להם כלום, זה היה לפני מיליוני שנים, והעצם, המרקם של העצם, הביא אותם להבנה שבאמת זה לא רק המצאה בעלמא או ספקולציה, אלא באמת היצורים האלה חיו פה לפני מיליוני שנים. וכאנשי דת מאמינים, אנחנו צריכים לתרץ את זה, איך זה הולך עם הגיל של העולם. רבותיי, קודם כל גיל העולם שחופרים ומוציאים שכבות עתיקות, וקובעים על פי זה שהעולם נברא מיליוני שנים, יש דרכים. איך אומרים, צו גדול. צו גדול, איך אתה יודע מה הגיל שלו? לפי הריבועים שיש לו על הקבבנגה, מאחורה, נכון? עץ זית, איך אתה יודע מה הגיל שלו? אתה חותך אותו ואתה מוצא לא רק זית, אתה מוצא את העיגולים, אותו דבר באדמה. לוקחים מקדחות ענק, חופרים עיגול בעובי האדמה, במעבה האדמה, ומוצאים אותו. ולפי השכבות הם יכולים להגיד לך את הגילאים, לפי התיארוך של החול. יופי, אז עכשיו לפי זה הם קבעו שהעולם הזה בין מיליוני שנים. ככה הם קבעו. עכשיו זה מגוחך, קודם כל זה מגוחך. למה? כי בחולין דף סמך עמוד א', רבי יהושע בן לוי אומר, כל מעשה בראשית, בקומתם נבראו, בדעתם נבראו, בצביונם נבראו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את העולם, הוא ברא אותו כבר זקן. הוא ברא את העולם גדול. מה, הוא ברא את אדם הראשון בייבי? מישהו היה צריך להחליף לו ולהסבין לו מטרנה? הוא ברא אותו כבר בין 20, בין 30, בין 40, אני לא יודע בין כמה הוא ברא אותו, אבל הוא ברא אותו כבר גדול. אז כמו שאת האדם הוא ברא גדול, ככה הוא ברא את העולם. העולם נברא בצביונו, היינו בגיל שלו. אז להגיד לי, רק מהשכבות שאתה מוצא פה בעולם מיליוני שנים, זה מגוחך. למלבים יש פירוש אחר על העניין של השכבות, תכף נגיע למלבים, אבל קודם כל, מילא על השכבות של העולם בצביונם נבראו. מה תענה לי על העצמות האלה? עצמות ענק של כל כך הרבה דינוזאורים, 10,000 רק במונטנה. עכשיו, לא מצופר על מספר דל של עצמות שנתונות לפרשנויות. אתה יודע מה? לא, זה לא דינוזאור, זה יותר נראה לי כמו פיל. הממותה הזאת, זה יותר דומה לפיל, וזה נראה כמו תנין. זה לא בדיוק, זה לא ניתן לפרשנות. אין מה לפרש. אתה מוציא שלדים ענקיים. כמו שרואים אותם במוזיאון בניו יורק, כמו שרואים אותם במוזיאון במיאמי, בלונדון. אתה רואה? ככה מצאו את זה. As is. ניקו את זה. גיבלו את זה עם גבס בהתחלה כדי לבדוק שזה לא יתפרק להם, הכניסו את זה למערכת של CT, עשו לזה מרקם עצמות, בדקו אותו מכל הכיוונים ורק אז הוציאו אותו לקהל הרחב. פה אתה לא יכול להגיד לי בצביונם נבראו, הם אומרים שלפי המרקם זה מיליוני שנים, מה תעשה עם זה? רבותיי, יש היום ידיעה על 900 מיני דינוזאורים שונים. מה שאמרתי שבמונטנה מצאו 10,000, זה 10,000 מאותו מין, או ממינים שונים. אבל מיני דינוזאורים יש לך 900 משפחות. 900 משפחות. אתה לא יכול לבוא ולהגיד המצאה שלהם, זה שטויות. זה עובדה. מה תענה על זה? וזה שהם אומרים שזה מיליוני שנים קיים, לשיטתם זה עובדה. מה אתה משיב? השב לאפיקורוס, דע מה תשיב לאפיקורוס. דרך אגב, הם מצאו גם ביצים של דינוזאורים, קוויאר. קוויאר, ביצים של דינוזאורים, ושמו את זה גם כן בתערוכה שמה, מאוד מעניין. רבותיי, כמה מיליונים שנים הם אומרים שזה קיים? 65 מיליון שנה. ככה הם אומרים, 65. קודם כל, כתלמיד הדן, לא לרגלי רבותיו בקרקע, אני שואל, איפה כל יצורי הביניים מ-65 מיליון שנה ליצורים שלפני כמה אלפי שנים? איפה כל יצורי הביניים? איפה היצורים שהיו לפני 3 מיליון שנה? לשיטתכם? לפני מיליון שנה. איפה כל זה? הרי לפי המרקם של העצמות, עד היום הם לא מצאו שום מרקם של עצם של מלפני מיליון שנה. שלפני 3 מיליון שנה. שלפני 10 מיליון שנה. כל המרקם של העצמות או אלפי שנים, או 65 מיליון שנה בתקופת הדינוזאורים. איפה כל האמצע? מה קרה? איך העולם חרב? איפה זה התייבש? זה אומר דרשני, זה מחשיד. ואני כבר לא מדבר על תיאוריית האבולוציה המגוחכת של דרווין, שהוא אומר שהבני אדם באו מהקופים, והקופים באו מהדגים, והדגים באו מהציפורים, והציפורים באו מהדינוזאורים. איפה כל היצורי ביניים האלה? למה לא מצאנו שלדים של יצורי ביניים? אם באמת בן אדם בא מהקוף, אז למה הקוף נשאר קוף ובן אדם נהיה בן אדם? אבל גם אם זה נכון שבן אדם בא מהקוף לשיטתו, איפה היצורי ביניים שבין הקוף לבן אדם? ואני שואל אותו דבר, איפה היצורי ביניים? היום איזה יצורים הכי דומים לדינוזאורים היום בטבע? תנינים ולטאות. אז אם תנינים ולטעות, זה השאריות, זה לשיטת המדענים, אני מדבר לדידייכו. אם אתם אומרים שזה השאריות של הדינוזאורים, איפה כל השלדי כלאיים? איפה זה נעלם? אין, לא מוצאים. אז כבר התיאוריה שלכם לוקה בחסר. זה כבר שאלה. זה כבר שאלה. כי אין לכם שום שלדים של ביניים. אז זה קושייה. עכשיו, היה מי שראה בדינוזאורים האלה חיזוק לאמונה, שהרי חזל אומרים שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן. אז אולי לפני העולם הזה היה פה עולם אחר, פרה-היסטורי, פראי, עם כל מיני ממוטות ועם כל מיני דינוזאורים אחרים. ובזה אפשר ליישב, אם נגיד דבר כזה, בזה אפשר ליישב את גיל העולם, את השכבות שהם מוצאים, וגם את המאובנים שהם מוצאים בתחתיות ארץ, שהיו דברים כאלה, והתורה מבשרת אותנו רק מה שהיה לפני 6,000 שנה. אבל כל מה שהיה לפני, היא לא מבשרת. למה? כי השם בורא עולמות ומחריבן. הביאור הזה, המאמר הזה, בורא עולמות ומחריבן, זה בכלל מאמר עמוק מאוד לפי הקבלה. מה זה בורא עולמות ומחריבם? בכלל מדבר על המלאכים העליונים שיצאו מהעיניים של אק, שהחריב אותם, לא נכנס לסוגיה, בכלל לא קשור אלינו. אבל אולי הכוונה של מי שאמר את התירוץ הזה, לשמיטות. אתם זוכרים שדיברנו פה על השמיטות? עשיתי פה שיעור, אתם זוכרים או לא? יש, מרבותינו המקובלים, כולם הולכים צד אחד, ורבנו הארי, דעת יחידה, הולכת צד שני. כל רבותינו המקובלים, ספר הקנה, ספר מערכות אלוהות, דון יצחק אברבנאל, הרמה מפנו, רבנו בחיי הריקנתי, הרדבז, הרנש, רבי נתן שפירו במגלי עמוקות, רבי משה דילאון בספר לבנת הספיר, הציוני, הגאון מבילנה לתיקונים, תיקון למדבר. כל המקובלים הבינו שלעולם הזה יש 7 שמיטות. זאת אומרת, 7,000 שנה ועוד 7 ועוד 7 ועוד 7 ועוד 7 ועוד 7 ועוד 7. ובשנה 50 אחרי 49 אז יחרב העולם. זה מה שהם טוענים. לפי זה איזה שמיטה אנחנו נמצאים? למשיטת המקובלים האלה, הם כולם כתבו שאנחנו במיטת הדין, אנחנו רק בשמיטה השנייה. לפי זה יוצא שהיה כבר העולם הזה לפני. היינו היה כבר 7,000 שנים. אז אם זה ככה, אולי באמת כל המאובנים האלה שמוצאים היו לפני, והאדם הראשון בכלל נברא פה. ויש לנו עוד הרבה אחרי. אולי אלה שיחיו כאן, כשהם יוציאו את השלדים של הדור הזה, הם יגידו, היו פה בני אדם מלפני 1,000,000,000 שנה. לא יודע. אבל גם אם נקבל, רבנו ארי אומר שכל זה לא נכון, וזה לא נכון, יש רק 7-1 וזהו. ככה הוא אומר, ואנחנו הולכים לפי רבנו הארי. אז אל תסתפחו יותר מדי. אבל גם אם נגיד שבאמת העולם הזה היה קיים עוד 7 לפני הדור שלנו, שקיים 5,000 שנה, נגיד, התשעד, אתה אומר כאן, לא הגעת ל-65,000,000 שנה. הבנת מה אני אומר? הבנתם? גם אם נגיד שבאמת אדם הראשון נברא פה, וכל זה העולם היה קיים עם חיות פרה-היסטוריות וממוטות ודינוזאורים, אתה עדיין לא הגעת ל-65,000,000 שנה. לכמה מקסימום הגעת? לעוד 7,000, 14,000 שנה, אבל לא הגעת ל-65. אז כל זה נופל. צריך למצוא תירוץ אחר. עד כאן היה ברור התירוץ הזה והנפילה? טוב. אז קודם כל, כדי להסביר באמת מה היה שם, צריך קודם כל להבין מה גרם להכחדת הדינוזאורים. מה קרה? למה הם נעלמו? מה? פתאום ראו את הכנסת, נמאס להם, אמרו לא, צפו עתידות, מה היה שם? אז כל המדענים פה אחד מודים שהיה איזה אסון גלובלי שהביא להכחדתם. זה היה אסון שבבת אחת כולם נכחדו. יכול להיות שכמובן היה כאן תהליך של הכחדה, גם תהליך אתה קורא לו בבת אחת. אבל זה יכול להיות היה נפרס על כמה שנים, אבל היה איזה אסון גלובלי, וזה כולם מסכימים, שהביא להכחדת הדינוזאורים. יש אומרים, התחממות כדור הארץ. נהיה חם מדי, והחיות האלה היו עם דם קר, לא היו מסוגלים לשרוד, יש חור באוזון שהולך ונפתח, וכבר אז כבר ידעו על זה, וממילא לאט לאט החום לא היה מתאים לכדור, הכדור לא היה מתאים לחיות האלה, ואז הם מתו ונכחדו. זה תיאוריה אחת. תיאוריה השנייה אומרת בדיוק להפך. הכדור התקרר בקצוות, והבעלי חיים האלה לא היו יכולים לסבול, וממילא הם מתו. תראה, קודם כל, סתם דוגמה. סתם דוגמה לספקולציות של מדענים. זה אומר שחור, הוא אומר לגמרי הפוך, לבן. זה לא הביא ראיות לשיטתו, והוא לא הביא ראיות לשיטתו. אבל יש ראיה קצת יותר אחוזה במציאות ולא קלושה. התפרצות הרי הגעש הביאה להכחדתם, כי נפלטו כמויות עצומות של אפר וגזים וולקני שחנק את כל הבעלי חיים העצומים האלה למוות. כל זה לכאורה זה דחוק, למה? כי נקרא שההכחדה הייתה מהירה. אתה רוצה להגיד לי שהוא נכחד ונחנק למוות, זאת אומרת שלוקח זמן עד שנחנק למוות. עכשיו, לא כל העולם יש ערים וולקנים, אז איך יכול להיות שכולם נכחדו? מה, בארץ יש ערי וולקנים? אין וולקנים בארץ. אז מה, כולם נכחדו? אז גם שאלה. גם אם תגיד שהיו בעלי חיים כאלה נקיים, איך הם חיו עם בני אדם? צריך לומר, איך אריה יש היום, איך היום יש אריות ואנחנו חיים פה? הם חיים בספארי, בג'ונגל, ואנחנו חיים כאן בארץ ישראל. אז גם אם תגיד שהיו דינוזאורים, היו להם מקומות מיוחדים שהם חיו בהם, ובני אדם חיו במקומות אחרים. זה לא, אין כאן תרתי דסתרי, איך שרדו בני אדם בתקופתם. זה אפשר להניח, להבין את זה. אבל השאלה, יש עד היום מאובנים, ואפשר לראות את זה בספר המהפך של הרב זמיר כהן, שהוא מביא תמונות של מאובנים, בחלק ב', מביא תמונות של מאובנים, שמצאו אותם באדמה תוך כדי תנועה. זאת אומרת, הוא אכל, מצאו אותו עם דג בפה שלו, והוא התאבן. אז אתה מבין שהיה כאן איזה משהו מטאורי, משהו בבת אחת. ראו אותו תוך כדי תנועה, רודף אחרי איזה בעל חי אחר, ושתיהם התאבנו באותו רגע. אז אתה מבין שזה לא איזה תהליך של וולקני. היה כאן איזה משהו שבבום זה קרה. אז צריך להבין מה היה. כי לפי התיאוריות, עד עכשיו שלושת התיאוריות שהצגנו, זה לא מתרץ את המאובנים שמצינו שהתאבנו תוך כדי תנועה דינמית. אתם מבינים מה אני מדבר?
Okay.
יופי. אז יש מי שאומר, וזו הדעה הכי רווחת מן כולם, שהייתה התנגשות מטאורית של איזה אסטרואיד, ארמגדון כזה, אסטרואיד שפגע בכדור הארץ בקוטר עצום, גרם לרעידת אדמה מהגבוהות בסולם ריכטר, והביאה לענן כבד על פני כל כדור הארץ, וממילא מה שקרה, השמש לא הצליחה להאיר לתוך הכדור, ואז ממילא לא היה תהליך של פוטוסינתזה, וממילא הצמחים לא היו מסוגלים לספק, לא היה להם חמצן כי לא היה להם שמש, אז נכחדו. ממילא הבעלי חיים שאכלו צמחים נכחדו. ממילא הבעלי חיים שאכלו בעלי חיים אחרים נכחדו. בקיצור, תגובה אקולוגית, שרשרת אקולוגית, לקויה, וכולם מתו. זה לא כל כך הזוי להגיד את זה. כי אנחנו מוצאים במקם חודר קרקע במקסיקו, באיש שנקרא יוקטין, אני לא יודע, אני קראתי את זה מתוך ספר, אז אין לי מושג איך מנקדים את זה, מכתש ענק, שבוודאי נעשה על ידי איזו התנגשות של מטאור בכדור הארץ. כי קשה לומר שכדור הארץ פער את פי ופתחה אדמה את פיה, או שאולי שם הם הלכו במדבר לקורח, פתחו לשם עד למקסיקו וחזרו, לא נראה לי, לא נראה לי. כל אלה הם השערות, קצת חסרות בסיס חוץ מהשערה האחרונה שהיא קצת מגובה בעובדות היסטוריות אחרות. ומצד היהדות אנחנו מסכימים 100% איתם. באמת היה אסון גלובלי שהביא לכל הקטסטרופה הגלובלית הזאת וגרמה להכחדת הדינוזאורים. ואיזה אסון? המבול! זה הפרשה שלנו, פרשת נוח. לכן פתחתי שהשיעור הזה קשור גם לפרשת בראשית מעניין עניין הבריאה שלהם, וגם פרשת נוח בעניין ההכחדה שלהם. לתיבת נוח נכנסו רק מי שיכול היה להיכנס. כל אותם תנינים גדולים, דינוזאור, טי-רקס, וכל מיני כאלה, לא הצליחו להיכנס לתוך התיבה. כל אותם שנבראו ביום החמישי, התנינים הגדולים לא נכנסו לתיבה, ואולי מעט השם הייתה זאת, כבר לא היה להם צורך בעולם. זה היה להם איזה עניין, היה להם איזה תיקון, תכף ננסה להבין גם למה בכלל נבראו, היה להם איזה משהו, ו-that's it, שם זה נגמר. אבל לא היה בהם צורך לתוכנית הכללית של העולם, אז הקדוש ברוך הוא הכחיד אותם. הרי הם ראו אותו דוד המלך, אז איך אתה תגיד שהוא נכחד במבול? אז בבראשית רבה פרשת נוח, פרשה למד א' עוד י"ט, רבי יהודה אומר, הם לא נכנס לטבע, אבל גוריו נכנסו לטבע. אז ממילא היה הצדקה איך להציל את הרעם. למה? אבל דוד המלך ראה אותו, ודוד המלך זה הרבה הרבה אחרי המבול, אחרי, איך הוא ראה את הרעם גדול כמו הר תבור? אלא מה? הגור שלו נכנס. הגור נכנס לתוך הטבע. יפה. רבי נחמיה אומר, לא הוא ולא הגור. נוח קשר אותו לטבע והציל אותו. טוב, איך הציל אותו? עוד שאלה. אבל אני שואל, אם זה נכון, אז איך רבה ברחנה שהיה המור הרעה, דינוזאורים ענקיים, זה היה אחרי המבול? פה אתה כבר לא מדבר שנוח הכניס אותם. אז אולי צריך לומר שנשמר איזה יתוש עם ה-DNA של אדם שהוא ינק מהדינוזאורים? לא נראה לי. אז אולי נוח הכניס קצת ביצים של דינוזאורים לתוך התיבה ואחר כך הוציא אותם? לא נראה לי גם. אז איך זה יכול להיות? אולי צריך לומר שבארץ ישראל לא היה מבול. אז היו כאלה בעלי חיים ענקיים שכן הצליחו לשרוד את המציאות כשהם נכנסו לתוך ארץ ישראל ושם הם מצאו מפלט ומחסה. אולי, אולי. לפי זה אני אומר לא קשה על כל חוג הדעות שמצאנו למדענים. באמת היה חום, באמת היה קור, באמת הייתה התפרצות וולקנית ובאמת היה התנגשות מטאורית. איך אני מיישב את כל הארבעה? אז החום הרג אותה מים חיימים מלמעלה. היה מים רותחים מלמעלה. ראש השנה י"ב ברותחים קלקלו ברותחים נידונו. קור מים קרים מלמטה. ככה כתוב, נפקעו כל מעיינות תאום רבה, זה היה מים קרים. התפרצות וולקנית זה מקביל לחום. ולכן יכול להיות שההתפרצות הוולקנית ביחד עם החום והקור, הם בכלל שינו את כל המרקם המולקולרי של העצם. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי שהעצם הזאת זה עצם של 65 מיליון שנה, אם אתה לא לוקח בחשבון את הקטסטרופה הגלובלית של המבול. התנגשות מטאורית זה מבואר במסכת ראש השנה, בדף י' א' עמוד ב'. מתוך ששינו מעשיהם, שינה הקדוש ברוך הוא עליהם מעשה בראשית, והעלה מזל קימה ביום, ונטל שני כוכבים מקימה, והביא מבול לעולם. אז הגמרא לא מזכירה שהוא נטל את הכוכבים וזרק אותם בארץ, אבל אתה רואה שמדובר פה על איזה קוסמוס, איזה התרחשות קוסמית. אז אפשר באמת להביא את כל הדעות האלה ביחד, ובאמת להגיע למסקנה שהם צודקים, כי היה כאן תגובת שרשרת אקולוגית, ובא צונמי אדיר, והביא כאוס כללי לעולם, עם רותחים, ואז ממילא אם אתה מוצא מים רותחים, ברור איך מצאו אותם מאובנים בתוך כדי תנועה דינמית, כי ברגע אחד בא אליהם המים הרותחים כמו צונמי, או כל מיני השערות כאלה ומיניהם. מלבים עליו השלום. אז קודם כל זה פשוט וברור שזה הקטסטרופה הגלובלית שהמדענים מדברים עליה, והיא מוזכרת בהמון cultures, המון תרבויות, מאמינים שהיה מבול בעולם, והביאו גם ראיות לזה, וגם אתה מוצא, אתה נוסע לצפון, ערים, ערי, עם אדמה של גיר. איך יכול להיות גיר? גיר זה רק אם היה שם מים. לא יכול להיות גיר, היינו אדמת גיר, אתה לא מוצא גיר אם לא היה שם מים, כי גיר נעשה על ידי התייבשות של כל מיני עצות ים, וכל מיני דברים כאלה, צדפים וכאלה. אז איך אתה מוצא את זה על הערים? אלא בוודאי הכל היה מכוסה במים. רק מה? הרי אמרנו שבארץ ישראל לא היה מבול, אז איך אתה מוצא בערים של ארץ ישראל מים? יש פה מחלוקת קודם כל בחזל אם היה או לא היה בארץ ישראל מבול או לא. מלבים עליו השלום רבי מאיר ליבוש, בן יחיאל מיכל. פעם הייתי קורא את זה מיכל, כי זה לא מנוקד, ומישהו אמר לי, מה זה מיכל? מיכל הבת של שאול. זה מיכל, מיכל תגיד. טוב, הוא נולד באוקראינה. הסוררת. ב-1809 למד בוורשה, שם הוא קר כעילוי גדול, שימש ברבנות בכמה קהילות, מונה לרב הראשי של של רומניה, בקיצור, עד שאני אגיד את הבוקרסט הזה. הוא הנהיג מאבק נגד הרפורמים, הם העלילו עליו עלילה והכניסו אותו לכלא, ורק הרב השר משה מונטיפיורי התערב והלך לשחרר אותו מהכלא, לא לפני שהוא שיחד כמה אנשים שהיה צריך לשחד, עבר לרוסיה, כל החיים שלו צרות. כל החיים שלו נדודים, כתב פירוש רחב על התורה, והפירוש שלו על התורה, זה הפירוש שפרסם אותו. הוא התחיל לכתוב פירוש על השולחן ערוך, נקרא ארצות החיים, אבל הוא ראה שהעם צריכים פירוש שיפתור להם כל מיני פלונטרים ושאלות כמו דינוזאורים. אז הוא כתב פירוש על התורה, הניח את הידע ההלכתי, ועבר לפרשנות, פרשנות המקרא. ובפרשנות המקרא של המלבים אתה מוצא התייחסויות להרבה דברים והרבה אירועים שאתה לא מוצא התייחסויות במקומות אחרים. ורק שם אצל המלבים אתה מוצא את זה. טוב, מה הוא כותב בפרשת נוח בראשית זין חב גימל? וימחו מן הארץ. הנה, פרשת שבוע. הגם שהרבה נשארו עצמותיהם החזקים כמטילי ברזל ולא נימוחו, הרי כתוב וימחו מן הארץ. אז מה כתוב פה בעצם? שהקדוש ברוך הוא מוסס את העצמות של כל הבריות. וימחו מן הארץ. אז לא היה צריך להימצא עצמות של דינוזאורים שהיו לפני המבול. אז איך אתה כן מוצא? הרי זה הפך פסוק בתורה. וימחו מן הארץ. נמחו כולם, כל העצמות של כל הבעלי חיים שחיו כאן. זה מה שהוא מתרץ, את הקושי הזה. הגם שהרבה נשארו עצמותיהם החזקים כמטילי ברזל ולא נמוכו, וכתוב וימוכו, בכל זאת נמחו מן הארץ, כי על ידי שטף המים הובלו הפגרים לתוך העמקים, ורובם נבלעו בתוך התאום, אשר האדמה פצתה את פיה בעומק התאום רבה, וירדו כמה אלפים עמה לעמקי שאול, עד שבצאת נוח מן התיבה, לא מצא שום רושם מפגרי בעלי החיים ועצמות הענקיים ובעלי החיים הגדולים שהיו קודם המבול. זה לעדיה הוא כותב שהיה עצמות ענקיים. לעדיה הוא כותב שהיה בעלי חיים גדולים ועצומים. הוא ממשיך, ועדות השם נאמנה מחכימת פדי להשיב דבר לחוכמי אומות העולם שחופרים בעמקי האדמה ומוצאים עצמות גדולות מענקים ובעלי חיים גדולים שנאבדו מן הארץ ואינם עוד מימי המבול ואילך. הוא גם מתייחס עכשיו, קודם כל הוא התייחס למאובנים, עכשיו הוא מתייחס לגיל העולם. איך אתה מוצא כל מיני שכבות? אנחנו אמרנו שבצביונם נבראו, הוא מתרץ תירוץ אחר. ודברי המדענים אבל וריק, כי באמת בעת המבול פתחה האדמה את לועה על ידי הרעשים שבאו מעומק שאול ותאום רבה והפכה תחתונים למטה ועליונים למעלה. והורידה פגירה בעלי חיים עמוק עמוק, עד שכל הסדרים שסידרו החוקרים מאיכות האדמה והשטח, חשבונותיהם נתבלבלו, וכל השאורותיהם דמיונות, יישא רוח אותם ויקחם, ולו חכמו ישכילו זאת ויראו מעשה השם בנפלאותיו במצולה, איך מחה השם כל היקום על פני האדמה ויטביעם בשול תחתית. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, נהיה סלט. עליונים למטה, תחתונים למעלה, לקחו את האדמה מכאן, הביאו אותה לשם, לקחו אדמה מכאן, הביאו אותה לשם. הקדוש ברוך הוא הרבב את כל סדרי בראשית, וממילא כל מה שהמדענים היום יביאו בעניין גיל העולם, הוא רובה פרח. כי אתה לא יכול לדעת אחרי שזה עבר קטסטרופה כזו עצומה של המבול. ומי שלא יביא אותה בחשבון, אז יגיע להנחות עקומות כאלה שהעולם נברא 65 מיליון שנה. כי הוא לא מביא את זה. והרב זמיר שם הבא באור שלו כבר מביא, שמי שלא ייקח, הביא דוגמה עצומה, אני חושב שזו דוגמה כל כך יפה. יפן נלחמה מול ארצות הברית ב-1945. ידוע המלחמה הידועה, המרה בין האמריקאים לפין היפנים. באוגוסט 1945, כמובן היפנים הלכו והפציצו את בל ארבורד, והאמריקאים לא יכלו לסבול את הדבר הזה, ואז הנשיא דאז החליט no more, תביאו את הפצצה שהמציא איינשטיין, לקח את הפצצה הגרעינית והטיל אותה על הירושימה, ואחרי 3 ימים הפיל עוד פצצה על נגסאקי. בטוטל הכללי של המתים היו שם בערך 200,000 אנשים שמתו, חלקם מיידית, חלקם בתהליך בגלל כל ההשפעות של הקרינה והגרעין, עד היום הם מולידים כל מיני מוטציות ודברים כאלה מההשפעות של הגרעין. 3-4 ימים אחרי זה, קיסר יפן הרים דגל לבן וחתמו על סיום המלחמה. יופי. עכשיו הוא אומר, אם זה ככה, יבוא מדען וינסה לפענח את הגיל של האדמה. מדען שלא יודע שנפל כאן אטום, ולא יודע שהייתה כאן פצצה גרעינית, יגיד לך, בוא, האדמה הזאת היא לפני מיליוני שנים. למה? כי האדמה, הוא לא לוקח בחשבון שהאדמה הזקינה ברגע אחד אחרי נפילת האטום. אתה לא יכול לבוא ולתת לי עכשיו ספקולציות, ולבוא ולהגיד לי, תשמע, המרקם של העצמות מלפני 65 מיליון שנה. אתה חייב לקחת בחשבון את התהליכים שעברו אז. והעולם עבר תהליכים. והמבול, כמו שאמרתי, מוסכם בתרבויות שונות, ולא רק ביהדות, וגם אם לא היה מוסכם, זה לא מעניין אותנו. אז ממילא, חום עצום, גם אם תוגיד שהיה כאן חום וולקני מערי הגעש, וחום עצום ברותחים קלקלו, הוריד עליהם מים של 100 מעלות צולזיוס, והביא להם גם עוד מים קרים, ביחד, יחד עם הטלטול, יחד עם הכל, בהכרח שהשתנה מרקם העצם. לא יכול להיות שהעצם יישאר אותו דבר, וזה מה שכותב המלבים לאדיה, שהקדוש ברוך הוא בלבל את הכל והוריד אותם למצולה. אז ממילא, מי שלא יביא בחשבון את האטום יבוא לטעויות, וגם מי שלא יביא בחשבון את המבול יבוא לטעויות, כי הייתה כאן מבחינה גיאולוגית, הייתה כאן שינוי, היה כאן שינוי גדול. כך כותב העמק דבר הנציב, פרשת נוח זין חף ג', אני קורא, וימח את כל היקום, נמחו הגופות ודייק הכתוב אשר פני האדמה, דווקא אלו שהיו מונחים על פני האדמה הם התמוססו, אבל אלה שהיו בתוך האדמה שהצליחו לרדת למטה, נשתיירו כמה גופות ענק שנפל עליהם אפר על ידי שטף מים רבים, ועד היום מוצאים עצמות ענקיות מבריאות שלא נמצאת בעולם, ומזה שפטו הרבה שהיה לפני בריאה עולם אחר. והיינו שאמרו בורא עולמות ומחריבם, הנה זה בדיוק מה שדיברנו על זה לפני, ולי נראה, ככה הוא כותב, שהעצמות האלה מלפני ימי המבול, ואף על גב שנמצאים באקלים שאינם שם, על פי ששינו מוצאיהם, ומה שמוצאים בריאות משונות, ממה שהרכיבו שני מינים שונים ונולד על ידי זה בריאות משונות. שמעתם מה הוא אומר? איך יכול להיות שאנחנו מוצאים כל מיני בעלי חיים שאין אותם היום? הוא אומר, הרי מה חזל אמרו, שהרכיבו מין שלו במינו. הם לקחו את הקרוקודיל שאתה מכיר, תתנין, והרכיבו לו, אני יודע מה, הרכיבו אותו על הפיל, ויצא להם פריל קרוקודיל. ואת הפיל קרוקודיל הזה, הרכיבו אותו על הצ'יוואווה, ויצא להם צ'יוואווה פיל קרוקודיל. ועל זה הרכיבו, והרכיבו, והרכיבו, ולפי זה לא צריך להגיד שהתתנינים הגדולים זה דינוזאורים. זה מעשה ידי אדם. שהם בעצמם ידעו איך לעשות תחלאות למיניהם, וברו דברים עזועים וענקיים, עד שהקדוש ברוך הוא אמר, זה מחריב לי את העולם, אני לא רוצה את זה. הרי אם הוא צינן את הנקבה של הלוויתן, כדי שלא תחריב את העולם בבבת רעייני, כל שכן הדברים האלה יחריבו לו את העולם. ולכן, מחה את כולם. ככה מבאר הנציב. ומהשם הייתה השגחה שהשתיירו עצמות ענקיות אלו, כדי שיבוא הדור האחרון ויכיר סתרי הטבע. ככה כותב. רבותיי, איך הם הרכיבו, נגיד שיצא להם פיל קרוקודיל ענק, איך הם תפסו אותו? איך אפשר לתפוס אותו? מה תגיד, 200 אנשים, ומדבר איתך על, אני יודע מה, היה לו כאלה קרניים לאורך כל הגוף, ושיניים כמו של זה, איך תפסו אותו? אלא מה בהכרח צריך לתרץ? שגם האנשים שהיו קודם המבול היו ענקיים. כמו מי? כמו מי? כתוב בסוף פרשת דברים, כי רק אוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים. רפאים, זה לא גוסט, קספר, רוחות רפאים שאתם מכירים, בלוקבאסטר. לא! אלה גדולי ענק. הנה ארסו ארס ברזל, הלוי ברבת בני עמון, 900 תורקה ו-400 רוחבה באמת איש. זה היה גודל ההריסה שלו. ארסו ארס ברזל, היינו ההריסה שלו, שהוא היה בייבי קטן, 900 אורקה. כמה זה אמרנו, אמה? נגיד חצי מטר. אז כמה זה תשע? 4.5 מטר אורקה ו-2 מטר רוחבה. רק העריסה שהייתה צריכה להיות מברזל של אוג מלך הבשן. אז תבין איזה אנשים ענקיים הם היו. ויש לזה גם זוהר, זוהר נוח, סמך בית עמוד א', רבי חייה ורבי יהודה אבו עזלי באורחה ומתו לגבי טורין רב רבים. הגיעו, הלכו בדרך, ראו ערים ענקיים. אשכחו בני תוריה, גר מבני נשא דאבו מינו בני תופנה. ראו אנשים שהיו, ראו שלדים של אותם שחיו עוד לפני, עוד בזמן דור המבול. הוא פס, הוא תלת מאה פרסן בגר מחדה. 300 צעדים על עצם אחת הם הלכו. 300 צעדים על עצם אחת. תבעו, תמאו. אמרו, היינו דאמרי חברה נעדינו, לא אהבו מסתף המדין לקודשא ברוך הוא. עכשיו אנחנו מבינים למה הם אמרו שהם לא פחדו מהדין של הקדוש ברוך הוא. הם היו ענקיים, גיבורים. מה עבדו? אבו סיטמן ברגליים ומבעד תאומה. היו סותמים עם הרגליים שלהם את המבועים של התאום. ומי נפקים ולא יחלו למין קלמה ונפלו ומתו. אתה רואה גדולי ענק. חוץ מזה, יש לי עוד ראיה. אדם הראשון, איזה גודל היה? הוא היה ענק, החור וקדם צרטני, ואתה שאת עליי כפך, חגיגה י' ב'. אז לפני שהוא צמצם אותו ועשה אותו מאמה, 50 מטר היה האדם הראשון אחרי שצמצם אותו. לפני שצמצם אותו איזה גודל היה, והחימן, ששי, תלמי, ילידי הענק שמוזכרים בפרשת שלח לך ובגמרא יומא בדף י', איזה גדולים אנו היו? חזל שואלים למה נקרא שמם ענקים שהיו מעניקים קלמה, חמה בקומתם. החמה הייתה נראית כמו שרשרת על, על, על הנידה שלהם, על הצוואר שלהם. מסכת נידה כ"ד עמוד ב', תניה, אבא שאול אומר, קובר מתים הייתי. פעם אחת רצתי אחר צבי לתופסו ונכנסתי בקולית של מת. חשבתי שאני נכנס למערה, אבל זה היה החלק שמחבר את הירך, קולית של מת. ורצתי אחריו 3 פרסאות, 12 קילומטר כמעט, ולצבי לא הגעתי והקולית לא קלטה. וכשחזרתי לאחוריי אמרו לי, זו של אורג מלך הבשן. תבין איזה גודל של בני אדם. תבין איזה גודל. תניה אבא שאול אומר, קובר מתים הייתי. פעם נפתחה מערה תחתיי, ועמדתי בתוך גלגל עינו של מת עד חותמי. זאת אומרת, הוא נכנס בתוך האדמה, וזה בכלל היה גלגל של עין של מת. כשחזרתי לאחוריי, אמרו לי, עין של אבשלום הייתה. מדובר על אנשים ענקיים, וגם בצומח מצאנו דברים ענקיים, שהיו ענקיים והצטמצמו. אז ראינו בבעלי חיים שהצטמצמו, ראינו בבני אדם שהצטמצמו. איפה ראינו בצומח שהיה ענקים?
ענבים.
הענבים, הענבים, בתענית חב ג' עמוד א', כל ענב גודל אבטיח, אלה שהביאו מהארץ. בימי שמעון בן שטח ירדו לעולם גשמים בלילי רביעיות ולילי שבתות עד שנעשו חיטים ככליות. אתה יודע מה זה חיטה גודל של כליה? חיטים, וחזל לא מדברים בלשון גוזמה, זה מה שהיה. ושעורים כגרעיני זדים, ועדשים כמו מטילי זהב. אתה רואה שהיה גודל והלך והצטמצם. אז גם ירידה בצומח. סיכומות של דבר רבותיי, לא נאריך יותר מדי. זו סוגיה שאף פעם לא עסקנו בה ורציתי תמיד לעסוק בה. אז זה לא הלכה למעשה, וזה לא בדיוק פלפולים של אקטואליה, או כל מיני דברים שהם יכולים לשמש אותנו בחיים שלנו, אבל מה שכן, דע מה תשיב לאפיקורוס. עצם זה שאנחנו דנו בסוגיה הזאת, היינו צריכים פעם לחלוש גם על הסוגיה הזאת של דינוזאורים, ואני חושב שהצגנו כאן מגוון של דעות איך זה קרה, הדברים ברורים לנו, וגם אם לא, וכל מה שאמרנו כאן אפשר לדחות, ומן הסתם יבואו כל מיני כאלה שירצו לדחות, עדיין לא מזיז אותנו מהעובדה שמשה אמת ותורתו אמת. ויבוא משיח צדקנו ויגיד לנו באמת מה היה שם. אולי זה בגלל המבול, אולי זה בגלל ההחלאות שעשו בני האדם, אולי זה לא החלאות שעשו בני האדם כמו הנציב, אלא זה כמו התנינים הגדולים, שזה באמת מעשה שמיים ולא מעשה אדם. ואולי ואולי ואולי, מה שכן למדנו, תגדיל תורה ולהדיר. דיברנו, ישבנו את הדברים, אני נהנה מהם. לי, אני נהניתי לעבור על הסוגיה הזאת, הייתי צריך לתרץ לעצמי כמה תירוצים, להבין את זה, בדיוק כמו שאנחנו צריכים לעסוק בסוגיה עם הארץ עגולה או שטוחה, מה שקונספירציה ידועה שהתעוררה לאחרונה, ולהתעסק בעוד סוגיות אחרות, שלאו דווקא עם הלכה למעשה, אבל הם יותר, יותר דע את השם אלוקיך ועבדהו, ואני חושב שברוך השם לנו, שיש לנו משה אמת ותורתו אמת, וזכינו לתורה, התורה היא תורת אמת, והיא מתרצת לנו את כל התופעות טבע שנראות, עד שיבוא משיח צדקנו ויעמת לנו את כולן. אז הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות, יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. זה לא מתרץ את המאובנים שמצינו שהתאבנו תוך כדי תנועה דינמית. אתם מבינים מה אני מדבר? יופי. אז יש מי שאומר, וזו הדעה הכי רווחת מן כולם, שהייתה התנגשות מטאורית של איזה אסטרואיד, ארמגדון כזה, אסטרואיד שפגע בכדור הארץ בקוטר עצום, גרם לרעידת אדמה מהגבוהות בסולם ריכטר, והביאה לענן כבד על בני כל כדור הארץ. וממילא מה שקרה, השמש לא הצליחה להעיר לתוך הכדור, ואז ממילא לא היה תהליך של פוטוסינתזה, וממילא הצמחים לא היו מסוגלים לספק, לא היה להם חמצן כי לא היה להם שמש, אז נכחדו. ממילא הבעלי חיים שאכלו צמחים נכחדו, ממילא הבעלי חיים שאכלו בעלי חיים אחרים נכחדו. בקיצור, תגובה אקולוגית, שרשרת אקולוגית, לקויה, וכולם מתו. זה לא כל כך הזוי להגיד את זה, כי אנחנו מוצאים במקם חודר קרקע במקסיקו, באיש שנקרא יוקטין, אני לא יודע, אני קראתי את זה מתוך ספר, אז אני, אין לי מושג איך מנקדים את זה, מכתש ענק, שבוודאי נעשה על ידי איזו התנגשות של מטאור בכדור הארץ. כי קשה לומר שכדור הארץ פער את פי ופתחה אדמה את פיה, או שאולי שם הם הלכו במדבר לקורח, פתחו לשם עד למקסיקו וחזרו, לא נראה לי, לא נראה לי. כל אלה הם השערות, קצת חסרות בסיס חוץ מהשערה האחרונה שהיא קצת מגובה בעובדות היסטוריות אחרות. ומצד היהדות אנחנו מסכימים 100% איתם. באמת היה אסון גלובלי שהביא לכל הקטסטרופה הגלובלית הזאת וגרמה להכחדת הדינוזאורים. ואיזה אסון? המבול! זה הפרשה שלנו, פרשת נוח. לכן פתחתי שהשיעור הזה קשור גם לפרשת בראשית מעניין עניין הבריאה שלהם, וגם פרשת נוח בעניין ההכחדה שלהם. לתיבת נוח נכנסו רק מי שיכול היה להיכנס. כל אותם תנינים גדולים, דינוזאור, טי-רקס, וכל מיני כאלה, לא הצליחו להיכנס לתוך התיבה. כל אותם שנבראו ביום החמישי, התנינים הגדולים לא נכנסו לתיבה, ואולי מעט השם הייתה זאת, כבר לא היה להם צורך בעולם. זה היה להם איזה עניין, היה להם איזה תיקון, תכף ננסה להבין גם למה בכלל נבראו, היה להם איזה משהו, ודצית, שם זה נגמר. אבל לא היה בהם צורך לתוכנית הכללית של העולם, אז הקדוש ברוך הוא הכחיד אותם. הרי הם ראו אותו דוד המלך, אז איך אתה תגיד שהוא נכחד במבול? אז בבראשית רבה פרשת נוח, פרשה למדה לפות יוטט, רבי יהודה אומר, הם לא נכנס לטבע, אבל גורב נכנסו לטבע. אז ממילא היה הצדקה איך להציל את הרעם. למה? אבל דוד המלך ראה אותו, ודוד המלך זה הרבה הרבה אחרי המבול. איך הוא ראה את הרעם גדול כמו הר תבור? אלא מה? הגור שלו נכנס. הגור נכנס לתוך הטבע. יפה. רבי נחמיה אומר, לא הוא ולא הגור. נוח קשר אותו לטבע והציל אותו. טוב, איך הציל אותו? עוד שאלה. אבל אני שואל, אם זה נכון, אז איך רבה ברחנה שהיה המור הרעה, דינוזאורים ענקיים, זה היה אחרי המבול? פה אתה כבר לא מדבר שנוח הכניס אותם. אז אולי צריך לומר שנשמר איזה יתוש עם ה-DNA של אדם שהוא ינק מהדינוזאורים? לא נראה לי. אז אולי נוח הכניס קצת ביצים של דינוזאורים לתוך התיבה ואחר כך הוציא אותם? לא נראה לי גם. אז איך זה יכול להיות? אולי צריך לומר שבארץ ישראל לא היה מבול. אז היו כאלה בעלי חיים ענקיים שכן הצליחו לשרוד את המציאות כשהם נכנסו לתוך ארץ ישראל ושם הם מצאו מפלט ומחסה. אולי, אולי. לפי זה אני אומר לא קשה על כל חוג הדעות שמצאנו למדענים. באמת היה חום, באמת היה קור, באמת הייתה התפרצות וולקנית ובאמת היה התנגשות מטאורית. איך אני מיישב את כל הארבעה? אז החום הרג אותה מים חיימים מלמעלה. היה מים רותחים מלמעלה. ראש השנה י"ב ברותחין קלקלו, ברותחין נידונו. קור מים קרים מלמטה. ככה כתוב, נפקעו כל מעיינות תאום רבה, זה היה מים קרים. התפרצות וולקנית זה מקביל לחום. ולכן יכול להיות שההתפרצות הוולקנית ביחד עם החום והקור, הם בכלל שינו את כל המרקם המולקולרי של העצם. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי שהעצם הזאת זה עצם של 65 מיליון שנה, אם אתה לא לוקח בחשבון את הקטסטרופה הגלובלית של המבול. התנגשות מטאורית, זה מבואר במסכת ראש השנה, בדף י' עמוד ב'. מתוך ששינו מעשיהם, שינה הקדוש ברוך הוא עליהם מעשה בראשית, והעלה מזל קימה ביום, ונטל שני כוכבים מקימה, והביא מבול לעולם. אז הגמרא לא מזכירה שהוא נטל את הכוכבים וזרק אותם בארץ, אבל אתה רואה שמדובר פה על איזה קוסמוס, איזה התרחשות קוסמית. אז אפשר באמת להביא את כל הדעות האלה ביחד, ובאמת להגיע למסקנה שהם צודקים, כי היה כאן תגובת שרשרת אקולוגית, ובא צונמי אדיר, והביא כאוס כללי לעולם, עם רותחים, ואז ממילא אם אתה מוצא מים רותחים, ברור איך מצאו אותם מאובנים בתוך כדי תנועה דינמית, כי ברגע אחד בא אליהם המים הרותחים כמו צונמי, או כל מיני השערות כאלה ומיניהם. מלבים עליו השלום. אז קודם כל זה פשוט וברור שזה הקטסטרופה הגלובלית שהמדענים מדברים עליה, והיא מוזכרת בהמון cultures, המון תרבויות, מאמינים שהיה מבול בעולם, והביאו גם ראיות לזה, וגם אתה מוצא, אתה נוסע לצפון, ערים, ערי, עם אדמה של גיר. איך יכול להיות גיר? גיר זה רק אם היה שם מים. לא יכול להיות גיר, היינו אדמת גיר, אתה לא מוצא גיר אם לא היה שם מים, כי גיר נעשה על ידי התייבשות של כל מיני עצות ים, וכל מיני דברים כאלה, צדפים וכאלה. אז איך אתה מוצא את זה על הערים? אלא בוודאי הכל היה מכוסה במים. רק מה? הרי אמרנו שבארץ ישראל לא היה מבול, אז איך אתה מוצא בערים של ארץ ישראל מים? יש פה מחלוקת קודם כל בחזל, אם היה או לא היה בארץ ישראל מבול או לא. מלבים עליו השלום רבי מאיר ליבוש, בן יחיאל מיכל. פעם הייתי קורא את זה מיכל, כי זה לא מנוקד, ומישהו אמר לי, מה זה מיכל? מיכל הבת של שאול. זה מיכל, מיכל תגיד. טוב, הוא נולד באוקרניה, אוקראינה. הסוררת ב-1809, למד בוורשה, שם הוא קר כעילוי גדול, שימש ברבנות בכמה קהילות, מונה לרב הראשי של של רומניה, בקיצור, עד שאני אגיד את הבוקרסט הזה. הוא הנהיג מאבק נגד הרפורמים, הם העלילו עליו עלילה והכניסו אותו לכלא, ורק הרב השר משה מונטיפיורי התערב והלך לשחרר אותו מהכלא, לא לפני שהוא שיחד כמה אנשים שהיה צריך לשחד, עבר לרוסיה, כל החיים שלו צרות, כל החיים שלו נדודים, כתב פירוש רחב על התורה, והפירוש שלו על התורה זה הפירוש שפרסם אותו, הוא התחיל לכתוב פירוש על השולחן ערוך נקרא ארצות החיים, אבל הוא ראה שהעם צריכים פירוש שיפתור להם כל מיני פלונטרים ושאלות כמו דינוזאורים, אז הוא כתב פירוש על התורה, הניח את הידע ההלכתי, ועבר לפרשנות, פרשנות המקרא. ובפרשנות המקרא של המלבים אתה מוצא התייחסויות להרבה דברים והרבה אירועים שאתה לא מוצא התייחסויות בקומות אחרים. ורק שם אצל המלבים אתה מוצא את זה. טוב, מה הוא כותב בפרשת נוח בראשית זין חף גימל? וימחו מן הארץ. הנה, פרשת שבוע. הגם שהרבה נשארו עצמותיהם החזקים כמטילי ברזל ולא נימוחו, הרי כתוב וימחו מן הארץ. אז מה כתוב פה בעצם? שהקדוש ברוך הוא מוסס את העצמות של כל הבריות. וימחו מן הארץ. אז לא היה צריך להימצא עצמות של דינוזאורים שהיו לפני המבול. אז איך אתה כן מוצא? הרי זה הפך פסוק בתורה. וימחו מן הארץ. נמחו כולם, כל העצמות של כל הבעלי חיים שחיו כאן. זה מה שהוא מתרץ, את הקושי הזה. הגם שהרבה נשארו עצמותיהם החזקים כמטילי ברזל ולא נמוחו, וכתוב וימוחו, בכל זה נמחו מן, בכל זאת נמחו מן הארץ, כי על ידי שטף המים הובלו הפגרים לתוך העמקים, ורובם נבלעו בתוך התאום, אשר האדמה פצתה את פיה בעומק התאום רבה, וירדו כמה אלפים עמל עם כשעול, עד שבצאת נוח מן התיבה, לא מצא שום רושם מפגרי בעלי החיים ועצמות הענקיים ובעלי החיים הגדולים שהיו קודם המבול. זה לעדיה הוא כותב שהיה עצמות ענקיים. לעדיה הוא כותב שהיה בעלי חיים גדולים ועצומים. הוא ממשיך, ועדות השם נאמנה מחכימת פדי, להשיב דבר לחכמי אומות העולם, שחופרים בעמקי האדמה ומוצאים עצמות גדולות מענקים ובעלי חיים גדולים שנאבדו מן הארץ, ואינם עוד מימי המבול ואילך. הוא גם מתייחס עכשיו, קודם כל הוא התייחס למאובנים, עכשיו הוא מתייחס לגיל העולם. איך אתה מוצא כל מיני שכבות? אנחנו אמרנו שבצביונם נבראו, הוא מתרץ תירוץ אחר. ודברי המדענים אבל וריק, כי באמת בעת המבול פתחה האדמה את לועה על ידי הרעשים שבאו מעומק שאול ותאום רבה, והפכה תחתונים למטה ועליונים למעלה. והורידה פגירה בעלי חיים עמוק עמוק, עד שכל הסדרים שסידרו החוקרים מאיכות האדמה והשטח, חשבונותיהם נתבלבלו, וכל השאורותיהם דמיונות, יישא רוח אותם ויקחם, ולו חכמו ישכילו זאת ויראו מעשה השם בנפלאותיו במצולה, איך מחה השם כל היקום על פני האדמה ויטביעם בשול תחתית. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, נהיה סלט. עליונים למטה, תחתונים למעלה, לקחו את האדמה מכאן, הביאו אותה לשם, לקחו האדמה מכאן, הביאו אותה לשם. הקדוש ברוך הוא הרבב את כל סדרי בראשית, וממילא כל מה שהמדענים היום יביאו בעניין גיל העולם, הוא רובה פרח. כי אתה לא יכול לדעת אחרי שזה עבר קטסטרופה כזו עצומה של המבול. ומי שלא יביא אותה בחשבון, אז יגיע להנחות עקומות כאלה שהעולם נברא 65 מיליון שנה. כי הוא לא מביא את זה. והרב זמיר שמה בביאור שלו כבר מביא, שמי שלא ייקח, הביא דוגמה עצומה, אני חושב שזו דוגמה כל כך יפה. יפן נלחמה מול ארצות הברית ב-1945. ידוע המלחמה הידועה, המרה בין האמריקאים לפין היפנים. באוגוסט 1945, כמובן היפנים הלכו והפציצו את בל ארבורד, והאמריקאים לא יכלו לסבול את הדבר הזה, ואז הנשיא דאז החליט no more, תביאו את הפצצה שהמציא איינשטיין, לקח את הפצצה הגרעינית והטיל אותה על הירושימה, ואחרי 3 ימים הפיל עוד פצצה על נגסאקי. בטוטל הכללי של המתים היו שם בערך 200,000 אנשים שמתו, חלקם מיידית, חלקם בתהליך בגלל כל ההשפעות של הקרינה והגרעין, עד היום הם מולידים כל מיני מוטציות ודברים כאלה מההשפעות של הגרעין. 3-4 ימים אחרי זה קיסר יפן הרים דגל לבן וחתמו על סיום המלחמה. יופי. עכשיו הוא אומר, אם זה ככה, יבוא מדען וינסה לפענח את הגיל של האדמה. מדען שלא יודע שנפל כאן אטום, ולא יודע שהייתה כאן פצצה גרעינית, יגיד לך, בוא, האדמה הזאת לפני מיליוני שנים. למה? כי האדמה, הוא לא לוקח בחשבון שהאדמה הזקינה ברגע אחד אחרי נפילת האטום. אתה לא יכול לבוא ולתת לי עכשיו ספקולציות, ולבוא ולהגיד לי, תשמע, המרקם של העצמות מלפני 65 מיליון שנה. אתה חייב לקחת בחשבון את התהליכים שעברו אז. והעולם עבר תהליכים. והמבול, כמו שאמרתי, מוסכם בתרבויות שונות ולא רק ביהדות, וגם אם לא היה מוסכם זה לא מעניין אותנו. אז ממילא חום עצום, גם אם תוגיד שהיה כאן חום וולקני מערי הגעש, וחום עצום ברותחים קלקלו, הוריד עליהם מים של 100 מעלות צולזיוס, והביא להם גם עוד מים קרים, ביחד, יחד עם הטלטול, יחד עם הכל, בהכרח שהשתנה מרקם העצם. לא יכול להיות שהעצם יישאר אותו דבר, וזה מה שכותב המלבים לאליה, שהקדוש ברוך הוא בלבל את הכל והוריד אותם למצולה. אז ממילא, מי שלא יביא בחשבון את האטום יבוא לטעויות, וגם מי שלא יביא בחשבון את המבול יבוא לטעויות, כי הייתה כאן מבחינה גיאולוגית, היה כאן שינוי גדול. כך כותב העמק דבר הנציב, פרשת נוח זין חף ג', אני קורא, וימח את כל היקום. נמחו הגופות ודייק הכתוב אשר פני האדמה. דווקא אלו שהיו מונחים על פני האדמה הם התמוססו. אבל אלה שהיו בתוך האדמה שהצליחו לרדת למטה, נשתיירו כמה גופות ענק שנפל עליהם אפר על ידי שטף מים רבים. ועד היום מוצאים עצמות ענקיות מבריאות שלא נמצאה אתה בעולם. ומזה שפטו הרבה שהיה לפני בריאה עולם אחר. והיינו שאמרו בורא עולמות ומחריבם, הנה זה בדיוק מה שדיברנו על זה לפני, ולי נראה, ככה הוא כותב, שהעצמות האלה מלפני ימי המבול, ואף על גב שנמצאים באקלים שאינם שם, על פי ששינו מוצאים, ומה שמוצאים בריאות משונות, ממה שהרכיבו שני מינים שונים ונולד על ידי זה בריאות משונות. שמעתם מה הוא אומר? איך יכול להיות שאנחנו מוצאים כל מיני בעלי חיים שאין אותם היום? הוא אומר, הרי מה חזל אמרו, שהרכיבו מין שלו במינו. הם לקחו את הקרוקודיל שאתה מכיר, תתנים, והרכיבו לו, אני יודע מה, הרכיבו אותו על הפיל, ויצא להם פריל קרוקודיל. ואת הפיל קרוקודיל הזה, הרכיבו אותו על הצ'יוואווה, ויצא להם צ'יוואווה פיל קרוקודיל. ועל זה הרכיבו, והרכיבו, והרכיבו, ולפי זה לא צריך להגיד שהתתנים הגדולים זה דינוזאורים. זה מעשה ידי אדם. שהם בעצמם ידעו איך לעשות תחלאות למיניהם, וברו דברים עזועים וענקיים, עד שהקדוש ברוך הוא אמר, זה מחריב לי את העולם, אני לא רוצה את זה. הרי אם הוא צינן את הנקבה של הלוויתן, כדי שלא תחריב את העולם בבבת רעייני, כל שכן הדברים האלה יחריבו לו את העולם. ולכן, מחה את כולם. ככה מבאר הנציב. ומהשם הייתה השגחה שהשתיירו עצמות ענקיות אלו, כדי שיבוא הדור האחרון ויכיר סתרי הטבע. ככה כותב. רבותיי, איך הם הרכיבו, נגיד שעצה להם פיל קרוקודיל ענק, איך הם תפסו אותו? איך אפשר לתפוס אותו? מה תגיד, 200 אנשים, ומדבר איתך על, אני יודע מה, היה לו כאלה קרניים לאורך כל הגוף, ושיניים כמו של זה, איך תפסו אותו? אלא מה בהכרח צריך לתרץ? שגם האנשים שהיו קודם המבול היו ענקיים. כמו מי? כמו מי? כתוב בסוף פרשת דברים, כי רק אוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים. רפאים, זה לא גוסט, קספר, רוחות רפאים שאתם מכירים, בלוקבאסטר. לא! אלה גדולי ענק. אם יערסו ארס ברזל, הלא היא ברבת בני עמון, 900 תורקה וארבע עמות רוחבה באמת איש. זה היה גודל ההריסה שלו. ארסו ארס ברזל, היינו ההריסה שלו, שהוא היה בייבי קטן, 900 אורקה. כמה זה אמרנו, אמה? נגיד חצי מטר. אז כמה זה 9? 4.5 מטר אורקה ו-2 מטר רוחבה. רק העריסה שהייתה צריכה להיות מברזל של אוג מלך הבשן. אז תבין איזה אנשים ענקיים הם היו. ויש לזה גם זוהר, זוהר נוח, סמך בית עמוד א', רבי חייה ורבי יהודה אבו עזלי באורחה ומתו לגבי טורין רברבים. הגיעו, הלכו בדרך, ראו ערים ענקיים. אשכחו בני טוריה, גר מבני נשא דאבו מינו מבני טופנה. ראו אנשים שהיו, ראו שלדים, של אותם שחיו עוד לפני, עוד בזמן דור המבול. הוא פס, הוא תלת מאה פרסן בגר מחדה. 300 צעדים על עצם אחת הם הלכו. 300 צעדים על עצם אחת. תבעו, תמאו. אמרו, היינו דאמרי חברה נעדינו, לא אהבו מסתף המדין לקודש הבריחו. עכשיו אנחנו מבינים למה הם אמרו שהם לא פחדו מהדין של הקדוש ברוך הוא. הם היו ענקיים, גיבורים. מה עבדו? אבו סיטמן ברגליים ומבעד התאומה. היו סותמים עם הרגליים שלהם את המבועים של התאום. ומה אם נפקים ולא יחנו למין קלמה ונפלו ומתו. אתה רואה גדולי ענק. חוץ מזה, יש לי עוד ראיה. אדם הראשון איזה גודל היה? הוא היה ענק, החור וקדם צרטני, ואתה שאתה עליי כפך, חגיגה י' ב'. אז לפני שהוא צמצם אותו ועשה אותו מאמה, 50 מטר היה האדם הראשון אחרי שצמצם אותו. לפני שצמצם אותו איזה גודל היה, והחימן, שמה, ששי, תלמי, ילידי הענק שמוזכרים בפרשת שלח לך ובגמרא יומא בדף י', איזה גדולים אנו היו? חז"ל שואלים למה נקרא שמם ענקים שהיו מעניקים כמה, חמה בקומתם. החמה הייתה נראית כמו שרשרת על, 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 על הצוואר שלהם. מסכת נידה כ"ד עמוד ב', תניה, אבא שאול אומר, קובר מתים הייתי. פעם אחת רצתי אחר צבי לתופסו ונכנסתי בקולית של מת. חשבתי שאני נכנס למערה, אבל זה היה החלק שמחבר את הירך, קולית של מת. ורצתי אחריו 3 פרסאות, 12 קילומטר כמעט, ולצבי לא הגעתי והקולית לא קלטה. וכשחזרתי לאחוריי אמרו לי, זו של אוג מלך הבשן. תבין איזה גודל של בני אדם. תבין איזה גודל. תניא אבא שאול אומר, קובר מתים הייתי, פעם נפתחה מערה תחתיי, ועמדתי בתוך גלגל עינו של מת עד חותמי. זאת אומרת, הוא נכנס בתוך האדמה, וזה בכלל היה גלגל של עין של מת. כשחזרתי לאחוריי, אמרו לי, עין של אבשלום הייתה. מדובר על אנשים ענקיים, וגם בצומח מצאנו דברים ענקיים, שהיו ענקיים והצטמצמו. אז ראינו בבעלי חיים שהצטמצמו. ראינו בבני אדם שהצטמצמו. איפה ראינו בצומח שהיה ענקיים? הענבים, הענבים, בתענית חף ג' עמוד א', כל ענב גודל אבטיח, אלה שהביאו מהארץ. בימי שמעון בן שטח ירדו לעולם גשמים בלילי רביעיות ולילי שבתות עד שנעשו חיטים ככליות. אתה יודע מה זה חיטה גודל של כליה? חיטים, וחזל לא מדברים בלשון גוזמה, זה מה שהיה. ושעורים כגרעיני זדים, ועדשים כמו מטילי זהב. אתה רואה שהיה גודל והלך והצטמצם. אז גם ירידה בצומח. סיכומות של דבר רבותיי, לא נאריך יותר מדי. זו סוגיה שאף פעם לא עסקנו בה ורציתי תמיד לעסוק בה. אז זה לא הלכה למעשה וזה לא בדיוק פלפולים של אקטואליה או כל מיני דברים שהם יכולים לשמש אותנו בחיים שלנו. אבל מה שכן, דע מה תשיב לאפיקורוס. עצם זה שאנחנו דנו בסוגיה הזאת, היינו צריכים פעם לחלוש גם על הסוגיה הזאת של דינוזאורים. ואני חושב שהצגנו כאן מגוון של דעות איך זה קרה, הדברים ברורים לנו, וגם אם לא, וכל מה שאמרנו כאן אפשר לדחות, ומן הסתם יבואו כל מיני כאלה שירצו לדחות, עדיין לא מזיז אותנו מהעובדה שמשה אמת ותורתו אמת. ויבוא משיח צדקנו ויגיד לנו באמת מה היה שם. אולי זה בגלל המבול, אולי זה בגלל ההחלאות שעשו בני האדם, אולי זה לא החלאות שעשו בני האדם כמו הנציב, אלא זה כמו התנינים הגדולים, שזה באמת מעשה שמיים ולא מעשה אדם. ואולי ואולי ואולי, מה שכן למדנו, תגדיל תורה ולהדיר. דיברנו, ישבנו את הדברים, אני נהנה מהם. לי, אני נהניתי לעבור על הסוגיה הזאת, הייתי צריך לתרץ לעצמי כמה תירוצים, להבין את זה, בדיוק כמו שאנחנו צריכים לעסוק בסוגיה עם הארץ עגולה או שטוחה, מה שקונספירציה ידועה שהתעוררה לאחרונה, ולהתעסק בעוד סוגיות אחרות, שלאו דווקא עם הלכה למעשה, אבל הם יותר, יותר דע את השם אלוקיך ועבדהו, ואני חושב שברוך השם לנו, שיש לנו משה אמת ותורתו אמת, וזכינו לתורה, התורה היא תורת אמת, והיא מתרצת לנו את כל התופעות טבע שנראות, עד שיבוא משיח צדקנו ויעמק לנו את כולם. אז הקדוש ברוך הוא יגזור אליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות, יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן.